שלום לכולם. אנחנו רוצים להציג בפניכם את הלמה שלנו. יש כאן הרבה פרצופים מוכרים, אבל בכל זאת לאלה שאולי עדיין לא מכירים. דוקטור דבורה צביאלי, שאנחנו פונים אליה בתואר למה. למה זה מורה? היא מורה רבת חסד שמגיעה אלינו מחול מספר פעמים בשנה, ומביאה לנו את הלימוד הכי אותנטי, הכי ישיר, מהמקורות הכי הכי מדויקים שיש, ומקדישה את כל הזמנה גם ללמוד, גם ללמד וגם לתרגל. ובאמצע, אם נשאר שם קצת זמן, אז במקום לישון היא מתרגמת וכותבת ומשוררת לנו את כל החומר מטיבטית ומסנסקריט ומאנגלית, כדי שאנחנו נקבל את זה בשפת האם שלנו בעברית. אני יכולה להגיד לכם שלא משנה באיזה שעה אני שולחת מייל, אז הוא מגיע בחזרה, והשעות שלה בארצות הברית הן לא בדיוק השעות שלנו, ואני לפעמים תוהה אם ישנה. אנחנו נוהגים להתחיל את השיעור שלנו ב-ACI, קודם כל לקבל את המורה, ואחרי הכניסה של המורה אנחנו נעשה קידות כדי לפתוח את השיעור הזה ממקום קצת אחר, ועל זה בטח למה דבורה לא תסביר לכם. אז בואו בבקשה עמדו ונקבל את המורה שלנו.
בקורסים של ACI, שלא כמו בשיחות הכלליות יותר שהן יודעות לקהל רחב יותר, אתם החבר'ה הרציניים, אם לא ידעתם אז עכשיו הודענו לכם. אז אנחנו עושים את הקורסים כדת וכדין. מה זה נקרא כדת וכדין? אנחנו רוצים ליצור עד כמה שיותר תנאים חיצוניים ופנימיים כדי לתת לחומר הקדוש הזה לבוא אל קרבנו ולשקוע עד כמה שאפשר עמוק. אלה מכם שלומדים זמן מה יודעים שכל כך קשה להכניס את החומר פנימה, כל כך קשה לזכור את הדרמה ברגעי מבחן. אז אנחנו מגייסים את כל מה שיש בנו, את הגוף ואת התודעה ואת הלב, כדי לאפשר עד כמה שאפשר תנאים לדרמה לבוא אל קרבנו. אנחנו פותחים בקידות של הגוף. אני יודעת שפה קצת קשה, אתם יכולים לעשות כמה שאתם יכולים.
אנחנו לא קדים לפסלים ולמסכות ולתמונות, למרות שאנחנו עושים את זה בכיוונם. אבל אנחנו לא חושבים שהפסל יכול לעזור לנו, או שהתמונה יכולה לעזור לנו, אלה פסלים ותמונות. אלה רק סמלים, עוגנים, שעוזרים לנו לעגן את התודעה שלנו, ומסמלים בשבילנו את הדברים שלהם אנחנו כן קדים, ואלה החוכמה והחמלה שאנחנו נפתח בליבנו.
זה נפלא להתחיל ככה, כי זו קידה אל הקדושה של החומר הזה, שמאפשר לנו להשתחרר מסבל, ולעזור לכל אהובנו להשתחרר מסבל, וזה עושה אותו הדבר הכי קדוש שיש, ואנחנו קדים לדבר הזה, ועצם הקידה, זה אקט של הגוף שפותח אותנו, יוצר את היחס של יראת כבוד שהוא דרוש כדי לאפשר לדברים האלה לבוא. ויותר מאוחר נעשה גם את התפילות שעושות את אותו הדבר דרך הכל. ומדיטציות עושות אותו הדבר במחשבה. אז אנחנו עכשיו נפתח בקידוש.
יבשות הארבע, לחמה ולבנה, היא הדויה, ופינים של כל חסד ומלאסה, ולבי ירחנה, ותחת ישנה, וגם של בנת אהבה. ולבי ירחנה, ולך תשנה, וגם שלדנת הערה. עמיתנו בלך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו תואב.
נהגור רק מהמנה, נקבי את מה ששארנו, זה תפילה של מנדלה. אנחנו מגישים מנחה, והמנחה היא מודל של עולם מואר, עולם שכולו טוב ונפלא. אנחנו מגישים את זה כתודה למורנו, על הלימוד שמעבירים לנו, שבכוחו לשחרר אותנו מכל סבל. והתפילה השנייה זו תפילה של ללכת למקלט. זו התפילה ש... בה אנחנו יוצרים התייחסות, אנחנו שמים את יהבנו בדרך הרוחנית, ומבינים שרק משם תבוא ישועתנו, ואנחנו הולכים אל התובנות הרוחניות שכאשר נפתח אותן בליבנו, התובנות של החוכמה, אם נפתח את ליבנו לחמלה גדולה, אלה יושיעו אותנו, בניגוד לכל דבר אחר שלא יכול להושיע אותנו. אז אנחנו הולכים למקלט לשלושת היהלומים, שזה בודה, דרמה, סנגה, שמייצגים בשבילנו ברמות שונות ובאספקטים שונים את מה שאמרתי זה אתה, זה החוכמה והחמלה שאנחנו מחפשים לפתח בליבנו, ושהם אלה שבאמת יגנו עלינו. אז בואו נלך למקלט.
Kapuna vada mau basanga Kavieni skutam shel mavrim asai Vechlele aha leman kol avriya Agore avati yasin nishtafi Kapuna vada mau basanga Kavieni skutam shel mavrim asai
הקורס הזה הוא השני בסדרה של שלושה קורסים, קורס 16, 17 ו-18, שביחד מכסים את כל החומר של 15 קורסים של ACI. ה-15 האלה נערכו על ידי גשם מייקל, בעקבות הלימוד שלו במנזר הטיבטי, שחלק מהלימוד הוא עשה בהודו וחלק הוא עשה בניו ג'רזי, אצל הלמה שלו ושלנו. כן, רמפוצ'ה, והלמה טיבטי מהולל, מדהים. ובעקבות הלימוד שלו, הוא ערך את זה בצורה שמתאימה לנו כקהל מערבי. בלי להתפשר לא על התוכן ולא על האיכות ולא על ההצגה. אז אתם מקבלים בעצם את כל מה שנזיר במנזר הטיבטי לומד. אם אתם משלימים יפה את כל ה-18 קורסים, יש לכם ידע שהוא לא פחות מזה של נזיר שעושה את זה 20-25 שנה במזר הטיבטי. מוגש בצורה קצת אחרת, מינוס השינון בעל פה שהם עושים. אנחנו עוד לא דורשים מכם שינון בעל פה, אבל אולי נשתכלב יום אחד מספיק. ומינוס השעות על גבי שעות של פולמוסים שהם עושים, שגם את זה לאט לאט אנחנו נכניס. אז החומר הזה מתבסס על מה שאנחנו קוראים חמשת הספרים הגדולים. הדרמה ניתנה על ידי הבודה לפני 2500 שנה, ואחר כך עברה מדור לדור ממורה לתלמיד, התפשטה באסיה בארצות שונות. בהרבה מקרים, עקב נסיבות היסטוריות כאלה או אחרות, השושלות נקטעו או נשברו או הגיעו לא שלמות או נעלמו לגמרי או נכחדו. לפני כ-1000 שנה הבודיזם הגיע לטיבט, שזה יחסית מאוחר בהיסטוריה שלו, ובגלל הבידוד היחסי של טיבט, ובגלל שנוצרו תנאים של תמיכה מסיבית של השלטונות בדרמה, והתפתחה מסורת הנפלאה של המנזרים, הטיבטים הם יוצאי דופן באופן שבו הם שימרו את הדרמה. הם א', שימרו את הדרמה בצורה אותנטית כפי שבשום מקום אחר באסיה לא הצליחו לעשות, ב', התפתחה שם מסורת נפלאה של שושלות של חכמים ומלומדים שבערו והבהירו, ויצרו מסורת שהיא מדהימה בהיקפה ובעומקה ובתואר שלה, בניקיון שלה, וביכולת שלה אומנם להביא אנשים להערה, שהדברים עוברים מפה לאוזן ממורה לתמיד, במשך הרבה שנים דברים יכולים בקלות להסתלף. מורה מכניס כזה פסיק משהו אחר משלו, או מחסיר איזה פסיק אחר, והתלמיד עושה אותו דבר, ובמשך הדורות אתם כבר לא יכולים להכיר את הדרמה, וכבר אנשים לא מגיעים איתה להערה. אז שומעים פה ושם מונחים מוכרים, אבל לאו דווקא זה עובד. והערה מה זה? זה העושר הנשגב ביותר שאליו אנחנו יכולים להגיע. ואנחנו פה כולנו, כי קצה נפשנו בסבל, ואנחנו מחפשים להגיע לאושר. אז הערה זה מילה אחרת לאושר גדול, אושר אוטימטיבי, ללא פגם, טהור לגמרי. אז זה המסורת הטיבטית. מסורת הטיבטית יש מאות אלפי ספרים, רובם עדיין לא תורגמו גם לא לאנגלית.
טוב לדעתי בעתיד בשביל לקרוא אותם, כי מי יודע אם יספיקו לתרגם אותם בחייכם, וצריכים את החוכמה הזאת. אבל כל הספרים האלה מתבססים על מה שנקרא חמשת הספרים הגדולים, שאותם התלמידים במנזר לומדים מגיל מאוד צעיר. כשהם נכנסים למנזר הם בני 7-8, הם ילדים קטנים, מתחילים איתם בזה שנותנים להם לשנן טקסטים בלי שאפילו הם מבינים מה שהם אומרים. במשך כמה שנים, אולי 7-8 שנים, כל מה שהם עושים זה לשנן טקסטים. הם לומדים בעל פה קטעים מתוך חמשת הגדולים. יותר מאוחר כשכבר הטקסט זמין להם, הם מקבלים לימוד על הטקסט. ואחר כך הם עושים את הבחינות גשש שלהם וככה, אלה שמגיעים. חמשת הספרים הגדולים כוללים לימוד מה שאנחנו קוראים אבידאמה. אבידאמה זה חלק קדום בלימוד הבודיסטי, שאנחנו נחסה חלקים ממנו גם בקורס הזה, שכולל למשל את הלימוד על קרמה ועל החוקיות של קרמה. הוא כולל לימוד על מה זה טהור, מה זה לא טהור, מה מביא סבל, מה לא מביא סבל. הוא כולל לימוד על קוסמולוגיה, על עולמות שונים. העולם הזה שאליו נולדנו רק אחד מיני מיליוני עולמות אפשריים. הוא כולל את הלימוד הזה. אז זה סט אחד של לימוד. בעיקר הוא עושה את ההבחנה בין מה טהור ומה לא טהור. וטהור במובן שמביא לאושר ומוציא מסבל, וכל השאר לא טהור. גם אם זה דברים טובים בחיים הרגילים שלנו, אבל אם אין בהם את האיכויות שמאפשרות להוציא מסבל, אז הם לא טהורים. אז זה אבידאמה. טקסט אחר שנלמד, זה הטקסט של פרמנה. פרמנה זה הלימוד של הלוגיקה הבודיסטית, שאנחנו נדבר עליו עוד מעט קצת. למרות שזה לא נושא עיקרי כאן, בקורס 13 ובקורס 4 נכנסנו אליו יותר. הלימוד הבודיסטי, בין השאר, מאוד מתבסס על לוגיקה. כולל כשאנחנו מגיעים ללימודי הסתר. בכל מקום יש בסיס חזק בלוגיקה, מכיוון שאתם שומעים לימוד רוחני, והוא יכול להישמע מאוד מעניין, והוא מאוד אטרקטיבי אולי. אבל כדי שאתם תוכלו ליישם את הלימוד הזה לתועלתכם, לשנות את חייכם, להתמיר את חייכם, אתם צריכים להיות מוכנים להקדיש לזה מאמץ. והנכונות להקדיש מאמץ היא פונקציה של כמה שכנוע השגתם במה ששמעתם. שמעתם, אוקיי, אבל האם אני הבנתי שאני צריכה לעשות את זה כדי שהחיים שלי ישתנו? אני, מדובר בי. כדי שאני אחליט לקום בבוקר ולהתחיל לתרגל, אני צריכה להיות משוכנעת שזה אומנם תרגול שיכול לעזור לי. ההשגה של השכנוע הזה לא תבוא רק משמיעה. אז כדי להשיג את השכנוע הזה, אני צריכה לקחת את הלימוד ששמעתי ולבחון אותו לאור ההיגיון, לאור ההיגיון שלי. איך זה מתאים לי? איך זה מסתדר לי, האם אין שם סתירות, כי אתם שומעים פעם ראשונה דברים שהם שונים מדרך החיים הרגילה שלנו ומאורך החשיבה הרגיל שלנו, ועולים ספקות. אתם לא ניסיתם את זה, אתם לא יודעים שזה נכון, וזה טבעי וזה ברור וצריך להיות ככה. עכשיו מה אנחנו עושים עם הספקות? זה הקטע. בשביל זה אנחנו צריכים לוגיקה, אנחנו צריכים כלים טובים לברר לעצמנו את הספקות. אז זה כל הלימוד של פרמנה, של לוגיקה בודיסטית, זה הלימוד. זה היה ספר שני, ספר שלישי, פראז'נה פרמיטה. אמרו פראז'נה פרמיטה. פראז'נה פרמיטה זה לימודי החוכמה. פראז'נה פרמיטה פירושו החוכמה שמעבירה מעבר, וזה כל הלימוד על ריקות ועל שלמות החוכמה. בעיקר יש שם את הלימוד על ריקות, שזה יהיה עיקר הנושא שלנו היום. כתבים של פראז'נה פרמיטה נותנים לנו לימוד על איך הדברים קיימים, ועל איך הם לא קיימים, על איך הדברים עובדים ועל איך הם לא עובדים. לימוד מאוד חשוב, קריטי, חיוני לגמרי להצלחה של הדרך הרוחנית. לימוד נדיר מאוד, קשה מאוד למצוא אותו, אפילו בתוך לימודי הבודיזם קשה מאוד למצוא אותו. הטיבטים פיתחו אותו בצורה מדהימה, וזאת אולי הסיבה ללכת ללמוד מהם, הפראז'נה פרמיטה. הם לא יצרו את הלימוד, הוא בא מהבודה. הוא לא השתמר במסורות אחרות. אז מה אמרנו? אבידאמה, פרמנה, פראז'נה פרמיטה, מדיאמיקה. כתבים של המדיאמיקה, כתבים של דרך האמצע, כל הלימוד שלמדנו ממאסטר שנטידבה. כל הלימוד הזה של היישום של החוכמה הגבוהה של הפראז'נה פרמיטה, בחיינו, מה זה אומר בחיים שלנו? זה אומר לנו איך כן לחשוב, איך לא לחשוב, איזה, מה זאת אומרת איך כן לחשוב, איזה מחשבה מוציאה אותנו מסבל, ואיזה מחשבה משמרת את הסבל. איך לחשוב, איך להתנהג, בצורה שמשרתת אותנו ואת האנשים סביבנו. וינאיה, לימודי הוינאיה, אמרו וינאיה. וינאיה זה הלימוד על המוסר, על חיי המוסר, זה כל מה שקשור באתיקה של הנזירים. אבל לא רק נזירים, יש חלקים של הוינאיה שחלים גם על אנשים שהם לא נזירים, ושהם חיוניים להצלחה בדרך, ואנחנו תכף נדבר על זה יותר. אז מנינו חמישה. אז עכשיו אחרי שמנינו חמישה, יש עוד אחד שישי. שאותו במנזרים הם פחות לומדים. ואנחנו כן לומדים כאן, מכיוון שהשישי זה הלמרים, אמרו למרים. למרים זה שלבים של הדרך, זה השלבים בדרך המדורגת להערה. זה לימוד שהטיבטים פיתחו, ספציפי לטיבטים. למרות שהכל מבוסס בדברי הבודה, אבל זאת שיטת לימוד שהטיבטים פיתחו. הראשון היה אולי לורד אטישה שהיה הודי, שהגיע לטיבט והביא את הדרמה לטיבט לפי הזמנתם. הוא בא ממנזר מפואר בהודו, שהיום כבר לא קיים. תפארת הבודיזם בהודו חלפה במאה התשיעית הסרית, עם הכיבוש המוסלמי של הודו, הם החריבו מנזרים וספריות, והמרכז עבר, וטיבט הפכה למרכז גדול. אז לורד אטישה היה בין הראשונים שהביאו את הדרמה לטיבט, אבל הוא בא מהמנזר איפה שהיו השמנת של הנזירים המשכילים והאינטליגנטים וכך הלאה, והגיע לקהל של רועי צון אנלפבטים. אז איך מביאים להם את הדרמה? אז הוא פיתח את השיטה של הלמרים, שיותר מאוחר התפתחה בטיבט. יש כמה וכמה למרים שנכתבו, שהגדול שבהם שמפורסם זה של ג'צון קאפה, אבל לא רק, יש גם למרים אחרים נפלאים שנכתבו אחרי ג'צון קאפה ולפני ג'צון קאפה. אז זאת הדרך השישית, לא כל כך מדגישים אותה במנזר, כי הם הולכים ישר לחמשת הספרים. הלמרים מתמצת את חמשת הספרים, הלמרים לוקח את החומר שמוכל בחמשת הספרים הגדולים, ומתמצת אותם בצורה מאוד נגישה, ושמאפשרת להגיע להערה אם עושים את מה שכתוב שם. הקורסים של ACI, אנחנו לומדים גם למרים, אבל אנחנו גם לומדים את חמשת הספרים הגדולים, אז אתם מקבלים מכל העולמות. וביחד אם אתם עושים אותם היטב, אתם מקבלים השכלה מאוד טובה שמקבל נזיר במנזר הטיבטי. אתם יודעים לא פחות מרוב הנזירים, אם אתם משלימים יפה את הקורסים. ככה שזה לא עניין קטן, הזכות לפגוש את החומר הזה היא נדירה מאוד, מאוד מאוד מאוד. לפעמים עושה חשבון כמה אתם פה, לעומת כמה אנשים יש בארץ. אז אני חושבת שהיום זה יוצא 1 ל-30,000, ואם אתם לוקחים את זה יחסית לא רק לארץ, אז אתם אחד מאולי 300,000. מאוד נדיר בכלל לפגוש את החומר הזה, מאוד נדיר לפגוש אותו ולהתעניין בו, מאוד נדיר לפגוש אותו, להתעניין בו, וגם לפגוש מישהו שילמד אותו. אנחנו הולכים כזאת היררכיה של נדירות, אם תעשו את החשבון זה נדיר לגמרי, אתם נדירים לגמרי, והמפגש הזה הוא נדיר, ואל תיקחו אותו כמובן מאליו, כי דברים נדירים באים והולכים. הקורס הזה זה אחד מהקורסים המסכמים. אנחנו נשים אותו בסופו של דבר על האתר. הדרישה היא אבל את הקורס הזה לקבל אישית ממורה. אנחנו מבקשים שתעשו שיעורים ותשלימו את כל הקורס. אתם מוזמנים לעשות את השיעורים בקבוצות, ביחד, לעשות זה בכיף, על כוס קפה, זה יופי. ותעשו אותם, ותעשו גם את הבחנים. תרכשו לכם קלסר שמסוגל לעמוד על מדף. שיהיה לכם גישה לחומר, אז תראו במשך הזמן זה נראה מאוד יקר. הקורס הזה, אנחנו נכסה ביף את הקורסים 6 עד 10 שלמדנו כבר במפירות, קורסים של ACI. ואנחנו נתחיל בקורס מספר 6, וזה אולי הלימוד הכי חשוב, אז אנחנו נתחיל איתו ישר בהתחלה. וזה הלימוד מתוך הפראז'נה פרמיטה, מתוך הסוטרה של להב היעלום, שנאמרה על ידי הבודה. אנחנו גם נלמד את זה דרך עיניים של פרשן. בסיווג של הקורסים של ACI הוא דווקא מסווג כקורס של מדיימיקה, של דרך האמצע. כי הפרשן שאנחנו משתמשים בו בא מהמדיימיקה, אבל הסוטרה היא סוטרה של הפראז'נה פרמיטה, של שלמות החוכמה. אז אנחנו נתחיל מהשם של הסוטרה. אני אכתוב גם כאן למי שרוצה לשרבט. לימוד דורג'ה. צ'ופה. דורג'ה. צ'ופה. אז דור בטיבטית פירושו אבן, וג'ה פירושו מלך. אז מלך האבנים. מלך האבנים זה מה? זה יהלום. אז דורג'י זה המילה הטיבטית ליהלום. צ'פה פירושו לחתוך, משהו שחותך. דורג'י צ'פה. זה השם הטיבטי של הסוטרה, בסנסקריט היא נקראת וז'רה צ'דיקה. וז'רה צ'דיקה. שזה תרגום מילה במילה. וז'רה זה דורג'י וצ'דיקה זה צ'פה. הסוטרה של להב היהלום. אריה יסביר לנו את פירוש השם.
הדבר הכי חשוב שיכול לקרות לנו בחיים האלה זה לראות ריקות ישירות. מה זה לראות ריקות ישירות? אנחנו נדבר על החוויה הזאת עוד די הרבה עד יום, אבל באופן כללי זה מין חוויה שבה בזמן ריקות מדיטטיבי אנחנו רואים ישירות ריקות, רואים ישירות שדברים לא קיימים מעצמם, אלא אנחנו יוצרים אותם. מה המשמעות של החוויה הזאת? מה זה כל כך חשוב? עד שלא ראינו ריקות ישירות, אנחנו יכולים להתגלגל בכל מיני גלגולים, במיוחד עלולים ליפול לעולמות התחתונים. בעולמות התחתונים זה כל כך גרוע, הסבל הוא כל כך בלתי יתואר, שאין לנו כמעט הזדמנויות לעשות מעשה חסד. אין לנו הזדמנויות לצבור חסד, והתוצאה היא שאנחנו נתקעים שם. אנחנו עושים מעשים רעים, וזה גורם לנו להישאר בעולמות התחתונים. והסיכויים לצאת מהם הם מאוד מאוד קטנים. הסיכויים שהקרמה שתשליך אותנו תהיה זה קרמה הטובה, ישבה אצלנו באמתחת מאיזה גלגולים שונים, הוא מאוד מאוד קטן, והוא קטן והולך, קטן והולך. לעומת זאת, אם אנחנו רואים ריקות ישירות, מה שקורה לנו זה שאנחנו נהיים בלתי עציבים. נדבר על זה די הרבה, אבל זה משנה את החיים באופן קיצוני, ואחרי זה אנחנו לא יכולים ליפול לעולמות התחתונים, ולא רק זה, אלא שאנחנו עולים על סרט נע, שמביא אותנו להערה. בדרך כלל, תוך שבעה גלגולים, אנחנו מגיעים להערה אחרי שאנחנו ראינו ריקות ישירות, או לפחות להערה נמוכה לנירוונה. זהו, עד פה אנחנו סובלים וסובלים, הצרות באות מימין ומשמאל, אחרי שראינו ריקות ישירות, אנחנו כבר על הדרך החוצה, וגם בחיים שנשארו אחרי שרואים ריקות ישירות, אז איכות החיים היא לא דומה בכלל למה שהיה קודם. ובמיוחד הרצון שלנו לעזור לאנשים אחרים, הרצון שלנו לשרת את העולם, להביא ברכה לעולם, הוא מאיר אותנו, הוא מביא לנו אושר עצום. אחרי שאנשים רואים ריקות ישירות, והם מזהים שפה קרה משהו אדיר, כן, בקנה מידה קוסמי, והם רוצים להיזכר בזה, כי אחרי שהם רואים ריקות ישירות, בדרך כלל נופלים חזרה לזמן מה. זה מין פתיחה ראשונה שמובילה אותנו למעלה, אבל אחרי זה, אז אנחנו נפלנו חזרה, קשה לנו, עדיין יכולים להיות צרות מפה ושם, למרות שאנחנו בלתי עציבים, אבל בכל זאת דברים בלתי רצויים קורים לנו. אז בשביל להזכיר לנו, אנחנו רוצים משהו, כן? במיוחד רצוי משהו שיהיה קרוב אלינו. ואנשים חיפשו מה יכול להזכיר. ומה הם מצאו? הם מצאו את היהלום. למה יהלום? בגלל שלוש סיבות עיקריות. הסיבה העיקרית היא שמבין כל הדברים בעולם היהלום הוא הקשה ביותר. אתם רוצים לחתוך פלדה, אתם לוקחים יהלום וזה מאפשר לחתוך פלדה, או זכוכית, או כל דבר אחר. היהלום הוא יותר קשה מכל דבר אחר שיש בעולם שלנו. אנחנו מחפשים תזכורת למשהו שהוא אולטימטיבי, משהו שהוא מעבר לדברים הרגילים. אין לנו משהו שהוא יותר ארוך מכל דבר אחר, תמיד אפשר להוסיף עוד מטר. ואין לנו משהו שהוא הכי יפה, כל אחד יש לו את הטעם שלו של יופי. שום דבר אין לנו הכי חוץ מאשר הכי קשה. אז בגלל זה היהלום הוא מתאים מבחינה זאת. הנקודה השנייה היא שהיהלום הוא שקוף לגמרי. יהלום, אם אתם תסתכלו דרכו, זה כאילו הוא איננו שם. הוא לפנינו, אבל אנחנו לא נראה אותו. רק מזוויות מסוימות אפשר לראות שיש שם יהלום. אותו דבר הריקות. כל דבר בעולם שלנו יש לו את הריקוד. כל דבר. המכנסיים, הנעליים, הראש שלי, אני, אתה, הוא, החדר, העולם, כל דבר הוא ריק לגמרי. בכל זאת, אנחנו לא רואים את זה, נכון? לנו נראה שהדברים קיימים שם. האיש הזה הוא מעצבן, ברור, הוא מעצבן מצדו, הוא בן אדם מעצבן. אפשר לראות את זה. או שזה סמלה יפה, ברור שזה סמלה יפה. כן? מצדה היא. זה לא שאני עושה אותה יפה. אותו דבר עם הריקות. היעלום הוא לגמרי שקוף, גם את הריקות אנחנו לא יכולים לראות. בדיוק מקביל. עד שלא הגענו לזווית המסוימת הזאת של מי שמסוגל לראות ריקות ישירות, שעד אנחנו יכולים לראות את הריקות. בהתחלה במדיטציה, והבודה רואה אותה כל הזמן. אז הראשונה הייתה שהוא קשה ביותר, והשני שהוא בלתי נראה. למרות שהוא על ידינו, הוא בלתי נראה. השלישית זה שאם אנחנו שוברים יעלום, למרות שהוא קשה ביותר, אם אתם תיתנו ליעלום מכה בצורה מסוימת, אז הוא יתפוצץ לרסיסים. אז כל אחד מהרסיסים של יעלום הוא גם כן יעלום. אמנם קטן יותר, אבל הוא יעלום. אותו דבר, לכל דבר יש את הריקוד שלו. כל רסיס של ריקוד, הריקוד של החולצה שלי, הריקוד של היד שלי, הריקוד של האצבע שלי, היא ריקוד, כל ריקוד היא אותו דבר. בשלושת האספקטים האלה, היעלום הוא מאוד דומה לריקוד. הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות בחיים זה לראות ריקוד ישירות. זה כזה הישג אדיר שהוא משפיע לא רק עלינו, אלא על כל העולם. זה נדיר שבמאה שנה יש מישהו שרואה ריקוד ישירות. זה בעצם קורה בדרך כלל רק פעם בכמה מאות שנה שיש אחד שרואה ריקוד ישירות. בכולנו יש כרגע תנאים פנטסטיים שאנחנו יכולים להתאמץ ולהגיע לשם. כן, יש לנו מזל מיוחד. אז בזכות זה נשים לנו את המטרה לראות ריקוד ישירות, וזה מעבר בין צורה אחת של קיום וצורה אחרת של קיום. מי שרואה ריקוד ישירות נקרא אריה. אריה זה אדם עליון. הנאצים לקחו את זה ושייכו את זה לגוף הפיזי. כן, אם אתה נולדת לגזע מסוים, אז אתה כאילו אדם עליון. אריה במקורו זה אדם עליון מבחינה רוחנית. אדם שראה ריקוד ישירות. מי שראה ריקוד ישירות זה לא אותו דבר כמו מי שלא ראה ריקוד ישירות. אנחנו קוראים למי שלא ראה ריקוד ישירות ילדים, כי בהשוואה לאריות הם ילדים, מבחינה ספיריטואלית הם ילדים. זה לא חשוב להגיד. אז עכשיו, למה הסוטרה נקראת להב היעלום? אמרנו שהיעלום דומה לריקוד, נכון? בשלושה אספקטים. למה בכל זאת יש פה את הלהב? יש כאלה שקוראים לסוטרה הסוטרה של היעלום. ואנחנו אומרים שזה לא טוב, זה לא מייצג נכונה. מכיוון שלראות ריקוד ישירות זה בכלל לא כמו יעלום. היעלום הוא אומנם אולטימטיבי במידה מסוימת, הרסיסים הם גם יעלומים, אומנם זה שקוף לנו, אבל יעלומים זה עדיין משהו ארצי. לראות ריקוד ישירות זה הישג אדיר, זה מקפיץ אותנו מעבר לסבל, מביא אותנו למקום שאנחנו יכולים לעזור לאנשים אחרים להנחית מכת מחץ בסבל. ממש לשנות את כמות הסבל בעולם בצורה משמעותית.
אריה דיבר על שלוש סיבות למה משתמשים בסוטרה הזאת. אחת, במונח יהלום כשם לסוטרה. מעניין שהמילה יהלום לא מוזכרת בתוך הסוטרה, היא רק מופיעה בשם הסוטרה. כמו שהוא הסביר, הראייה הזאת היא הישירה של ריקוד, שעוד מעט נסביר למה הכוונה. אדם עולה, כמו שהוא אמר, לרמה רוחנית הרבה יותר גבוהה ממה שכמעט כולנו נמצאים. אנחנו יכולים לראות את היום שבו נגיע להערה ישירות, רואים איך נגיע להערה. זאת אומרת, אנחנו רואים מתי ייגמר כל הסבל שלנו. אנחנו מסוגלים לקרוא תודעות של אנשים בעקבות החוויה, ועוד הרבה דברים, תובנות עמוקות ביותר שבאות מיד אחרי זה. אז מה יאפשר לנו לראות ריקות ישירות? ריקות זה לא משהו שאנחנו רואים בעיניים. אנחנו משתמשים במילה לראות, אבל זה לא חוש הראייה שלנו הרגיל. זה לא דבר פיזי בכלל, כי ריקות היא לא דבר פיזי. אף אחד מהחושים שלנו לא יכול לראות ריקות ישירות, אלא אם כן אנחנו הבודה כבר, אז זה סיפור אחר. אבל עד אז אנחנו צריכים מה שנקרא אין החוכמה, כי רק בעין החוכמה אנחנו יכולים לראות ריקוד. לפעמים אתם רואים בציורים, מציירים את העין השלישית באמצע, זה עין החוכמה. איך נפתח את החוכמה? חייבים מידה מדהימה של חסד. אדם צריך לצבור כמות אדירה של חסד. מה זה חסד? חסד זה כולל לעזור לאנשים שזקוקים לעזרה, לעזור לחולים, לעזור לרעבים. חסד ברמה הזאת. הרבה זמן לעשות את זה בקנה מידה גדול. צריך שיהיה לנו את החסד למצוא מורה או מורה מיומנים שהם עצמם יצרו את התובנות בליבם ויכולים להביא אלינו את החוכמה הזאת. אנחנו לא יכולים להשלים את הדרך הזאת בלי השגחה של מורה וקרבה עם אותו מורה או מורה. אנחנו משווים את זה לפעמים לאדם שרוצה ללמוד נגינה בפסנתר ורוצה להגיע לווירטואוזיות בפסנתר או בכל כלי אחר. קשה לדמיין שאדם יעשה את זה לבד בלי מורה. גם את זה אי אפשר לעשות לבד. על אחת כמה וכמה, כשאנחנו רוצים להגיע למטרה שהיא כל כך נשגבה ושאין לנו בכלל מושג איך הולכים לשם, אנחנו חייבים מורה, מורה צמוד, ואנחנו צריכים להישמע לאותו מורה. זה צריך להיות מישהו שאנחנו נותנים בו אמון, כמובן אנחנו צריכים לבחון אותם כדי להיות מוכנים לתת בהם אמון, כי מורה מורה, אם אנחנו לא ניתן בהם אמון ולא נעשה מה שהם אומרים, אז לא יקרה שום דבר. צריך מורה שהוא יהיה מיומן כדי שיהיה לנו את האמון ללכת אחרי מורה או מורה כאלו, וצריך ליצור איתם קרבה גדולה, והקרבה הזו נוצרת על ידי שירות למורה, על ידי מתן שירות קרוב למורה, על ידי עזרה. מה יאפשר לאותו מורה לעשות את תפקידו, להעביר את הידע הזה לעולם ולכמה שיותר אנשים בעולם? החסד הכי רב שאנחנו יכולים לצבור זה חסד שמברך כמה שיותר אנשים. איך אני יכולה באופן אישי לברך המון אנשים, כשאני משרתת את המורים שלי, שנותנים לי את הידע, בגלל החוכמה האדירה שלהם, אני מאפשרת לחוכמה שלהם להגיע להמון אנשים. אז אני בבת אחת צוברת כמות עצומה של חסד על ידי השירות האישי למורה. צריך הרבה למידה ותרגול, המון למידה. זה לא נכון שאתם יכולים להתיישב לכם במדיטציה ובום יבואו תובנות. קוראים כל מיני דברים במדיטציה, יש תופעות נפלאות במדיטציה, אבל אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים על חוכמה טרנסנדנטלית שמוציאה מכל סבל, זה משהו אחר, זה רמה אחרת. בשביל זה צריך אלפים של שעות של לימוד, אתם צריכים לשמוע את הדברים האלה שוב ושוב. צריכים לעשות את השיעורי בית, לבוא הרבה, לשמוע הרבה. אנחנו נדבר על מה זה לימוד ושמיעה בדרך הרוחנית, זה לא כמו לימוד ושמיעה באוניברסיטה, זה משהו אחר. כרגע יש לנו מצב תודעה מסוים, מצב תודעה של בני אדם, ותודעה היא לא דומה לגוף, תודעה היא לא פיזית, הגוף הוא פיזי, הגוף הזה הסתיים, התודעה לא מסתיימת, היא לא פיזית, היא יכולה להפסיק להתבטא דרך הגוף הזה, אבל זאת לא ראייה שהיא נסתיימת. הגוף יכול להפסיק לתפקד, הגוף לא מדבר יותר, לא זז יותר, אבל התודעה היא לא משהו פיזי. היא תמשיך, לאן היא תמשיך? יש מיליונים של מצבי תודעה אפשריים בעולם הזה, וזה רק אחד מהם. ומסתבר שכדי לצאת להערה, לצאת למצב הנשגב הזה, שהוא מעבר לכל סבל והוא עונג אילאי, זה המצב היחיד שמאפשר את זה, המצב האנושי, המצב של תודעה אנושית הוא היחיד שמאפשר את זה. התודעות הן הנחותות יותר, שם הסבל כל כך רב שבכלל אי אפשר לתרגל. יש כאלה שהן יותר מענגות מאשר קיום אנושי, אבל חסרים שם מרכיבים שיש לנו וגם הם לא יכולים לפרוץ מהמקום שלהם, והם אפילו מתפללים להגיע לקיום אנושי, שיש בו את כל המיקס הדרוש ואת כל הנתונים בגוף שדרושים כדי שנוכל לצאת להערה. אז מצד אחד אנחנו זכינו במצב התודעה הזה עכשיו, מצד שני הוא מאוד קצר, והוא יכול להסתיים בכל רגע. אז מאוד מאוד חשוב להבין עד כמה זה נדיר בין מיליוני מצבי התודעה שאליהם אנחנו יכולים להתגלגל כשהחיים האלה יסתיימו, הסיכוי הוא מאוד קטן שזה יחזור על עצמו בקרוב, עוד מיליון גלגולים אולי, אבל כדי שזה יקרה בקרוב, הסיכוי הוא מאוד קטן, אז אנחנו צריכים לעשות את המירב, כדי לצבור את החסד, כדי לאפשר לנו את ההזדמנות להגיע אל החוכמה הנשגבה עוד בחיים האלה. ואם אנחנו מצליחים לעשות את זה בחיים האלה, כל הבעיות שלכם נפתרו. אדם שרואה ריקות ישירות רואה את ההערה שלו, הוא רואה שזה ייקח לו כמה גלגולי חיים, לא יותר משיבה. שזה כלום לעומת אין ספור גלגולי חיים סובלים שהיו לנו. וגם השיבה האלה יהיו תמיד טובים, הכל מסודר. לא יהיו לכם שום צרות של ממש בגלגולים האלה, לעומת זה תהיה בהם הרבה הרבה ברכה. ואם אתם בדרך הטנטרית, אולי אפילו לא צריך יותר גלגולים, אולי אפשר לגמור את זה בחיים האלה. אנחנו כרגע שוחים במציאות הרגילה. אנחנו רואים דברים, מבינים דברים באופן מסוים, תופסים דברים באופן מסוים, יש לנו הסברים מסוימים לאיך דברים עובדים בעולם שלנו. לזה אנחנו קוראים המציאות הכוזבת. כוזבת לא בגלל שהיא לא נכונה. אם אני רואה את זה כשולחן, זה באמת שולחן. זה מתפקד כשולחן, זה לא ציפור. זה לא שהיא לא נכונה, אבל היא כוזבת במובן שהיא לא כפי שהיא נראית. מה שמופיע זה לא הטבע האולטימטיבי שלו. אז אנחנו שוחים בתוך המציאות הזאת. אדם שעבר לרמה של אריה, שראה ריקות ישירות, פגש מציאות הרבה יותר גבוהה, סדרי גודל יותר גבוהה, אחרת, אולטימטיבית, משהו שהוא לחלוטין לא ניתן לערעור, אמיתי לחלוטין. עד שלא הגענו לחוויה של ראייה ישירה של ריקות, מעולם לא נגענו בה. מעולם לא נגענו במציאות הזאת, למרות שאנחנו מוקפים בה כל הזמן, אנחנו טובלים בה כל הזמן, בכל רגע ורגע, בכל מקום ומקום, לכל דבר יש ריקות ואנחנו לא רואים, זה שקוף לנו. וכל הסיבה לעשות את כל הלימוד הזה והקורסים האלה, כל ההכנה הזאת, זה להביא את עצמנו לכך שאנחנו נוכל לפגוש את הריקות ישירות. מפני שזה בעצם הדבר היחיד שיכול להוציא אותנו מסבל. זה הדבר היחיד שיכול להוציא אותנו מכל סבל. כל דבר שהוא פחות מזה, רמות מדיטטיביות עמוקות, ריכוז עמוק, לקחת נדרי נזיר, כל הדברים האלה הם עוזרים מאוד, הם חשובים בדרך, הם לא מספיקים, הם לא מספיק חזקים כדי לחסל את סבלנו. אז חייבים דרך אגב להיות במדיטציה עמוקה כדי לראות ריכוז ישירות. זה רק קורה במדיטציה עמוקה, אז אם אנשים מספרים לכם על כל מיני הלכו לכרות עצים, היו להם חוויות, אנחנו לא מכחישים, זה לא זה. זה לא החוויה המזעזעת השיעות עולם של ראייה ישירה של ריקות. זה רק קורה במדיטציה מאוד עמוקה, לכן גם חייבים לתרגל מדיטציה. אז עכשיו נעבור לעניין של גקצ'ה. אמרו גקצ'ה? אז גקצ'ה זה מילה בטיבטית, שפירושה הדבר שאנחנו מנסים לשלול. זה אותו אספקט שאנחנו מייחסים למציאות שלא היה ולא נברא. ומה זה הדבר הזה? אנחנו קוראים לו טבע עצמי של דברים. הדבר הזה. זה מוצא חן ביניכם או זה לא מוצא חן ביניכם? אז חלק יגידו כן, חלק יגידו אולי, חלק יגידו לא כל כך. וזה ברור, נכון? אין ויכוחים על זה. פה אני במקום מאוד בטוח. אתם תסכימו איתי שחלק מהאנשים יאהבו את הספל הזה ואחרים לא יאהבו את הספל הזה. זה אומר שאין לו טבע עצמי יוסף אל יפה נגיד, או מקסים, או מה שזה לא יהיה. אין לו טבע עצמי כזה, יש כאלה שיראו אותו כמקסים, ויש כאלה שלא יתרשמו ממנו במיוחד. כי אילו היה לו טבע עצמי להיות מקסים, אז כל אדם שהיה נתקל בספל הזה, אמר, וואי, איזה ספר מקסים. וזה כנראה לא יקרה. הגקצ'ה זה הטבע העצמי הזה שיש כביכול לדברים, וזה לכל הדברים, זה לכל הדברים. ויש לפעמים לימוד שמתרגמים את זה כעצמיות, ופה צריך לזהר. האם יש עצמיות לספל הזה? האם הוא עצמו? כן, הוא עצמו, אני יכולה לשלוט ממנו, הוא ספל. הוא מתפקד כספל, הנה. אז יש לו עצמי, הוא ספל. אין לו טבע עצמי להיות יפה או לא יפה. אין לו אפילו טבע עצמי להיות ספל. הוא לא ספל מצידו הוא. כזה אין. יש ספל שקיים כספל ומתפקד כספל. יש לו עצמיות, אבל אין לו את הטבע העצמי שלו להיות ספל, מכיוון שהנמלה עליו דווקא תזהה את זה ככלי לרבות ממנו. להפך, היא עלולה לטבוע, וזה יכול להיות מאוד מסוכן בשבילה. זה אולי בער עמוקה ומסוכנת בשבילה. אז אין לזה טבע עצמי להיות מיכל נוזלים שמרווים צמאון. לא מצידו הוא. כי אחרת גם הנמלה הייתה תופסת את זה כמיכל לנוזלים שמרווים צמאון. ובשבילה זה אולי סכנת חיים. זה הגקצ'ה. הגקצ'ה זה הטבע עצמי שאנחנו מייחסים לדברים שאין להם, לא היה להם, לא יהיה להם ולא יכול להיות להם מעולם. אלא מה אנחנו מאמינים שיש. במיינד שלכם אתם צריכים לחזור על זה. האם זה ברור שזה ספל? האם יש לזה טבע עצמי להיות ספר? וכדי שאנחנו נוכל לראות שלא, אנחנו צריכים להביא לפה מישהו אחר. ובשביל זה הבאנו את הנמלה. כי אחרת אנחנו כל כך רגילים למציאות שלנו, ואנחנו כל כך לוקחים אותה כמובנת מאליה, שאנחנו בטוחים שזה ספר, וזה עת, וזה מחק. אבל למעשה, כל מה שאני בעצם לוקחת וממששת ורואה ומריחה ושומעת, מה שקולטים החושים שלי, זה צורות, צבעים, צלילים, מרקמים, ותו לא. כל השאר לא בא מהדברים האלה. אין להם את הטבע להיות מה שאני חושבת שהם. הם מתפקדים כדברים שאני חושבת שלהם, ובמובן הזה הם קיימים. אנחנו לא אומרים שהם לא קיימים, אנחנו לא אומרים שאין להם שום עצמיות, אנחנו אומרים שאין להם עצמיות שבאה מצידם הם, את זה אנחנו מכחישים. עצמיות שבאה מצידם הם, זה הגקצ'ה. האם יש פיל ורוד בעל שני ראשים שמתרוצץ ברגע זה בחדר? לא, אתם יכולים להגיד שלא. איך אתם יודעים שלא? איך אתם יודעים שלא? תוכיחו לי שלא. יש לנו רעיון, אנחנו יודעים איך נראה פיל בערך. ורוד, אנחנו יודעים מה זה ורוד. פיל ורוד, אנחנו יכולים לדמיין איך נראה פיל ורוד, ואנחנו מסתכלים, יש או אין? יש או אין? אין. אם אתם רוצים ממש לחפש, תחלקו את החדר לשניים, לצד שמאל תחפשו, לצד ימין תחפשו, ולא תמצאו, תגידו אין. אם אתם עדיין רוצים לחפש, תחלקו את צד שמאל לשניים, לצד ימין לשניים, יכולים לחפש, אחרי חיפוש בינארי או כל חיפוש אחר. חיפשתם בכל המקומות, לא מצאתם אין. כדי שתראו שלא מצאתם, אתם צריכים שיהיה לכם איזה רעיון. איך נראה הדבר הזה שאתם מחפשים? מחפשים פיל, שהוא ורוד, ויש לו שני ראשים, לא מצאנו. ככה גם הגקצ'ה. הגקצ'ה זה אותו הטבע העצמי שאם אני אחפש איפה נמצא האתיות של הדבר הזה, אני לא אוכל למצוא. אין בו אתיות וגם בזה אין אתיות, כאילו בזה הייתה אתיות, אז כל יצור שהיה רואה את זה, ואנחנו תמיד צריכים לעזר בעוד יצור. כי קשה לנו לראות, והיה צריך להתחיל לכתוב בזה, אבל כלב לא יתחיל לכתוב בזה, הוא יעשה עם זה משהו אחר. אם הייתה בזה אתיות, אז כל יצור היה מתחיל לכתוב בזה. אבל זה לא. אז הגקצ'ה זה הדבר שהדברים ריקים ממנו. הגקצ'ה זה הדבר שאין בדברים, אבל אנחנו חושבים שיש בהם, ובגלל זה אנחנו סובלים. מאוד חשוב להבין את הגקצ'ה. הגקצ'ה זה ספל שהוא יפה מצד עצמו. מצידו הוא יפה. עת שהוא עת מצד עצמו, זה גקצ'ה. בוס שהוא בוס רע מצד עצמו, זה גקצ'ה. כי הוא לא יכול להיות רע מצד עצמו, אחרת כל אדם בעולם היה מחשיב אותו כרע, ואמא שלו לא חושבת עליו ככה. אז לא משנה כמה אנשים מסכימים איתי, יש עוד אנשים שלא יסכימו איתי. אתם יודעים על איזה בדיחה אני מדבר? בא שוטר ותופס את הר שלה בשוק ואומר, הרוכל אומר פה שאתה גנבת ממנו. אז הוא אומר, אני יכול להביא 1,000 אנשים שלא יגידו שגנבתי. אז כמה לא עוזרת לנו. אם יש עוד אנשים שמסכימים שהאדם הזה מנובל, זה לא עושה אותו מנובל מצד עצמו. כי אין כזה דבר. ואם יש לי עוד אנשים שמסכימים אותי, אז יש לי יותר לטהר במים שלי. זה הכל, כן.
אין עוררין על חוק הגרביטציה, גם בבוטיזם, נכון?
כן.
עכשיו, אם אני ממשיכה את הלוגיקה של היעלום, שהוא כן. יותר קשה ממתח את הכל דבר אחר, כן. אז העצם הזה הוא שביר. הוא נופל, חוק הגרביטציה פועל, כן. והוא נשבר.
כן.
נקודה.
אז מה?
זאת הגדרה שלו מצד עצמו. כמו שהיעלום הוא חזק וחותך, הגוף הזה שאת קוראת לו ספל, הוא עצם שנופל ונשבר, בניגוד ליעלום שנופל ולא נשבר.
זאת אומרת שהשבריריות של הספל היא משהו שהוא אבסולוטי.
אם אנחנו מסכימים על חוק הגרביטציה, שברגע שהוא ייפול הוא יישבר.
בעולם שלנו כרגע זה יופיע ככה, זה לא נותן לזה טבע עצמי. זה נכון שבמציאות הנוכחית כפי שאני תופסת אותה היום, זה יכול ליפול וישבר. אבל זה לא אומר שיש לו מצד עצמו תכונה כזאת או אחרת, זה לא אומר. זה רק אומר שכרגע אני תופסת את זה למשהו שהוא שביר, אבל זה לא אומר שזה הטבע העצמי שלו. אני אתן לך סיפור אחד ונעזוב את זה. בא התלמיד, הוא מחפש את המורה שלו, הרבה זמן מחפש אותו, בסוף פוגש אותו, רואה אותו צולה דגים ואוכל אותה. ומה זה, זה מורה בודיסטי, רוצה תואר, ומה זה?
והוא מאוד מפקפק במורה הזה, ואז צילופה לוקח את הדגים המתוגנים, זורק אותם לים ומתחילים לשחות. כרגע בעולם שלנו זה מופיע ככה, זה לא אומר שזה מסידור כזה. אז אולי את לא השתכנת מההוכחה הזאת. אז כרגע אני בונה קצת על אמונה, אבל זה טוב שאת מעלה את הדפק, זה טוב. תמשיכי לבחון את הנושא הזה של חוסר עצמיות מעורר הרבה ספקות ותמיהות, כי אנחנו לא רגילים לחשוב כך. הוא חדש לנו. אז יבואו המון שאלות שבמשך הזמן, אם תתמודדו בחומר ותבדקו ותעכלו, הם יתבררו. תקשיבו מספיק לקורסים, תתמודדו מספיק עם השאלות האלה, התשובות יבואו לאט לאט, בהדרגה, זה לא ביום משנים את המים. ליצור גן עדן זה לא עניין קטן. אבל אנחנו צריכים להבין את הנושא הזה של גאק צ'ק, כי אנחנו פה מדברים על משהו שלא קיים. האם העת הזה קיים? האם יש עת? כן, הנה, קודם כתבתי, עת כלי כתיבה קיים מתפקד. הוא קיים. האם הוא קיים מצד עצמו? האם הוא עת מצד עצמו? זה אמרנו לא. הכלב לא יראה עת. אם הוא היה עת מצד עצמו, הכלב היה רואה עת. לא כל המקרים כל כך קל כמו זה עם הכלב, לכן אנחנו מביאים את זה ואת הכלב. אבל בכל המקרים אפשר להראות שאין טבע עצמי, בכל המקרים. רק לא תמיד הוא היה כל כך פשוטה. אז למה לדבר על משהו שלא קיים? נגיד ככה, אילו הגאקצ'ה הזה היה קיים, אז הוא היה צריך להתקיים באופן שהוא מנוגד לאופן שבו העת הזה קיים. אני אגיד את זה עוד פעם. גאקצ'ה זה הדבר שאנחנו מנסים לשלוט. זה הדבר שאנחנו טוענים שלא קיים. זה הפיל הוורוד עם השני ראשים שמתפרוצץ ברגע זה בחדר, שאנחנו רוצים להגיד שהוא לא קיים, וגם לא יכול להיות קיים, בגלל זה עשינו לו שני ראשים, במקרה שחשבתם שיש פיל הוורוד אולי. אולי גם זה אתם חושבים שאת קיים, אז אני בצרות. אז הגאקצ'ה זה משהו שלא קיים, אז למה לדבר על משהו שלא קיים? הדבר הזה שלא קיים, אילו הוא היה קיים, הוא היה צריך להיות קיים אחרת מאיך שדברים קיימים בעולמי. אז העת הזה, אני צריכה להבין איך הוא כן קיים בעולמי, כדי להבין מה לא נכון. מה לא נכון לגבי העת הזה. נכון שהוא קיים והוא מתפקד כעת. לא נכון שהוא קיים ומתפקד מצד עצמו כעת. זה לא נכון. אז איך העת הזה כן קיים? אנחנו אומרים שהעת הזה קיים בגלל קרמה. בעולם שלי, וכל אחד מכם בעולם שלו. בעולם שלי, העת הזה קיים בגלל שאני משליחה רעיון של כתיבה על אוסף של נתונים גולמיים, צורות וצבעים ופלסטיק וכך הלאה. אני לוקחת רעיון של כתיבה שיש לי במיין שלי, ומשליחה על העת הספציפי הזה. נכנסתי לפה, פגשתי את הדבר הזה לראשונה, ואני מזהה את זה ככלי כתיבה וכותבת עם זה. מאיפה זה? למה אני לוקחת את המקל הלבן כחול הזה, ואני מחליטה לכתוב איתו? כי יש לי רעיון של כתיבה בראש, יש לי מושג של כתיבה, ואני מקשרת את זה עם כלי כתיבה. מאיפה זה בא? אנחנו אומרים שזה בא מרשומים מנטליים שאני רשמתי בעצמי, במיינד שלי בעבר, אולי מזמן מזמן, כשעזרתי לאחרים לתפקד, אולי עזרתי לאחרים לכתוב את מה שהם היו צריכים, ואז כשאני צריכה כלי כתיבה, מופיע דבר ואני מזהה אותו ככלי כתיבה, והוא אמנם מתפקד ככלי כתיבה, ויש בו את הדיוק שאני רוצה לכתוב. זה איך שהוא כן קיים. הוא קיים בגלל שלי יש רשומים מנטליים מסוימים, שיוצרים אצלי רעיון של כתיבה, שמקשרים אצלי את הרעיון של כתיבה עם המכשיר הזה, ואז הוא מתפקד. ובלי שיש לי את הרישום המנטלי הזה שיפשיל לי ברגע זה ככה, לא יהיה עת בחיים שלי, והראיה זה את הכלב שנכנס לפה ושאין לו רעיון של כתיבה כרגע פעיל במים שלו, לא חשוב כמה הוא יסתכל על זה, לא חשוב כמה פעמים אני אכתוב עם זה לנוכחות הכלב, הוא לא יתייחס לזה כאל כלי כתיבה, כי הרעיון הזה אין לו. אין לו את הקרמה שעכשיו תגרום לו להבחין בעת, לא שהוא לא יכתוב בדבר הזה, הוא לא רואה את. הכלב לא רואה את. אני לא יודעת איך רואים כלבים, אבל נגיד שהם רואים כמו בני אדם, אז הם יראו את אותם הצורות והצבעים שאני רואה, אבל כשאני אומרת, תני לי רגע את, אני צריכה לחשוב משהו, אני מזהה מיד את, אוטומטית, הכלב לא רואה את. אין בעולם שלו את, כי אין לו מושג של את שפעיל כרגע שהוא יכול להשליך על אוסף שמתנוגעים. אז אנחנו אומרים שהדבר הזה, הוא לא רק מלהיות יפה או לא יפה מצד עצמו, שעל זה היה קל, הוא גם ריק מלהיות ספר מצד עצמו. הוא ריק מלהיות חומר קרמי מצד עצמו. הוא ריק מלהיות חומר קרמי שביר מצד עצמו. בעולם של הבודה אין שום דבר שנשבר. אין כזה דבר. זה הגקצ'ה. הדבר שזה ריק ממנו, זה הגקצ'ה. זה הדבר שאנחנו שוללים. כן, עכשיו לך את השאלה.
אני לא כל כך מבינה מדוע את משתמשת את צורך ההוכחה בבעלי תודעה שונים, ולא בסיבות ובתנאים שטעים לקיומו של הפפל או העף וכו'.
מצוין. מה אני אומרת? למה את צריכה להביא לפה כלבים? אנחנו מדברים על סיבות ותנאים, ובלי סיבות ותנאים לא יהיה. למה בעלי תודעה שונים? מכיוון שאני ישר מקפיצה אותך לשלמות החוכמה, להסבר הכי גבוה של ריקות. ההסבר ההוא של סיבות ותנאים. הוא גם כן הסבר של ריקות, גם הבודה לימד אותו. אין פה עד בלי שהיה מכונת פלסטיק ובחרושת לפלסטיק וממציא עטים ומסעית שהביאה וחנות וכסף לקנות עד. זה סיבות ותנאים, זה דרך להסביר ריקות. היא טובה, היא מאוד מאוד מעילה, היא חלקית. הבודה לימד אותה כהתחלה, ואנחנו גם את הדברים האלה לומדים ולומדים אותם לעומק במקומות אחרים. אז זה מאוד חשוב, אבל בגלל שזה קורס סקירה, היום לא נעשה את זה. אז אנחנו קופצים רק למקום הכי חשוב שאנחנו צריכים להבין. הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להבין, שאין פה עת בלעדיי. תעזבו בתי חרושת וחנויות ומכונות פלסטיק וכסף וכל זה. לא משנה כמה כסף יש לי, כמה חנויות יש בעיר שלי, אני צריכה להכיר שזה עת. אני צריכה להבין שזה עת. תהיה לי רעיון של כתיבה, ורעיון שיש מכשיר שיכול לעזור לי לכתוב איתו, ובלי זה לא חשוב כל השאר. זה נכון שבלי הבית חרושת וכל זה לא יהיה פה את הדבר הזה. אבל אם הבית חרושת והכסף והכל, בכל זאת הכלב לא רואה פה עד. וזה הכי חשוב, כי למה חשוב לדבר על עד ועל פילים ורודים? כי אנחנו רוצים להפסיק לסבול. בדיוק כפי שהעת הזה מופיע, סבל מופיע בחיים שלי, בדיוק כמו העת. כמו שהעתיות של העת לא באה מהעת, המצב שנראה שגורם לי סבל, אין בו סבל מצד עצמו. אין בשום מצב בעולם, בשום מצב בעולם, טבע עצמי לגרום לי סבל. ואתם יכולים להביא לי את הדוגמאות הקיצוניות ביותר, ואנשים עושים את זה. בכל מצב שהוא בעולם, טרגי ככל שיהיה, אין טבע עצמי להיות טרגי בלי שאני אביא לשם את הטרגדיה. בלי זה יש שם אוסף של צורות, צבעים, מתרחשויות, תהליכים, שמי שנותן להם את התווית שזה טרגי, או שזה עושר גדול, זה אני. ובלי זה, אין למצבים האלה את האופי הזה. אין להם טבע עצמי, אין לשום דבר טבע עצמי. זה הריקות. כל המצבים, כל העצמים, כל התהליכים, כל המחלות, זה לוקח זמן להתרגל ולבשל ולהסתכל ולבחון בראי ההיגיון וכך הלאה. אנחנו טוענים שאין להם את הטבע העצמי הזה בלי שאני הבאתי את הטבע הזה מתוך התפיסה שלי. אני מגדירה את זה כעת ולכן זה עת ולכן אני יכולה לכתוב. אם הכלב לא יגדיר את זה כעת והוא לא יכול להגדיר את זה כעת, אז אין עת. אני מגדירה מצב מסוים כטרגדיה וזה מה שעושה אותו טרגדיה. אם אין לי את התנאים הדרושים בתודעה שלי להגדיר מצב מסוים כטרגדיה, אז אין טרגדיה בחיים שלי. אדם מאוד קדוש שלמד להתגבר על כל כעס, אתם לא יכולים להכניס אותם כי הם התגברו על כל כעס. אין להם יותר כעס. אז בחיים שלהם אין אנשים מרגיזים. כי למי אתם תקראו מישהו מרגיז? רק מישהו שהתרגזתם עליו, או שנראה לכם שהייתם יכולים להתרגז עליו. זה אומר שיש לכם עוד תווית כעס או רוגז. אבל אם כבר מחקתם אותה בגלל הקדושה הגדולה שלכם, אז בעולם שלכם אתם לא יכולים לקרוא לאף אחד מרגיז. הם כולם יהיו נחמדים. וזה לגמרי פונקציה של המיינד שלנו, ולכן אנחנו מדברים על הגקצ'ה. כי אם אנחנו נבין שהטבע של דברים לא בא מהם, שהם ריקים מלהיות בעלי טבע עצמי כזה או אחר, מלבד זה שאני מביאה איתי מתוך המיינד שלי, מתוך הקרמה שלי, מתוך הרישומים שאני רשמתי במיינד שלי על ידי המעשים שעשיתי, אם אני את זה מבינה, אז אני מתחילה ליצור תהליך שבסופו אגיע למקום שלא אצטרך יותר לסבול. והראייה הישירה של ריקות היא נקודת מפתח בכל התהליך הזה, ואז נדבר יותר מוכר. גם המוות שלי, גם המוות, אנחנו בני תמותה, יש לנו גוף שמזדקן ויאלץ למות, אין גם מוות שהוא מוות מצד עצמו. יש לי התניה שתגרום לי יום אחד לראות את הגוף הזה דומם. מה שעכשיו אני חווה כמלא חיים, יום אחד הקרמה הזאת תסתיים, ואני אשליך על הגוף הזה משהו דומם, גופה דוממת. וזה מוות, ואין מוות אחר. ככה גם גלגולים, ככה זה להיוולד לגלגול אחר, אותו דבר. מה זה נקרא גלגולים? מישהו מת ונגיד נולד אחר כך ככלב. מה זה נקרא שנולד ככלב? קחו את הנשמה שלו, סידרו גופה של כלב מוכנה ו... הכניסו את הנשמה ותפרו, אנחנו אומרים אולי יש בית חרושת לכלבים בנגב. לא. כשאני רואה את עצמי כבן אדם, גם זה, אין לי טבע עצמי להיות בן אדם, אין לי. יש לי עכשיו כמה שמכריחה אותי לראות את הגליל הזה כזרוע אנושית. אבל זה גליל, זה אוסף של צורות וצבעים. תסתכלו, תסתכלו מה אתם רואים. זה רק אוסף של צורות וצבעים. ומרקמים, וקשיות, וכך הלאה. אבל זה כל מה שהחושים שלי יכולים לקלוט. מה גורם לי לחשוב שזה זרוע אנושית שיכולה לקחת דברים ולושיט דברים ולתת מתנות בכלל, או חלילה להישבר ולהיפצע? מה עושה את זה לדבר כזה? זה הכל השלכות שלי. אין לה טבע עצמי להיות זרוע אנושית. זה גקצ'ה. זה אנחנו שוללים. ואם תהיה לי קרמה יותר מוצלחת, אם אני אעשה הרבה 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 חסד בעולם, יום אחד תבוא הקרמה שאני אסתכל על זה, וזו תהיה זרוע זוהרת של מלאך. ורק ככה אתם יכולים להגיע להערה. אתם משנים את המיינד שלכם, ואם הקרמה פחות טובה, פחות מוצלחת, אם אני נגיד עושה הרבה מעשי עוולה ונוטה לשקר ודברים כאלה, אז יום אחד יבוא שיפט במיינד שלי ואני אסתכל ואני אראה זרוע סעירה של איזה חיה. זה הבסיס לכל הדרך שלנו. וזה לוקח זמן, אתם צריכים לשמוע את זה, אומר המורה שלנו, 7,000 שעות. אותו דבר. עוד פעם ועוד פעם, אתם תצטרכו לבשל את זה, אתם צריכו להתעמת עם זה כנגד כל מה שאתם רגילים לחשוב. ויום אחד, אם עשיתם מספיק חסד, כמו שמנינו קודם, זה יהיה ברור, זה יהיה ברור לגמרי, וכשזה יהיה ברור לגמרי, הדרך נפתחת גם לממש את זה. זה התרגול שלנו, זה הלימוד שלנו. אז זה בקשר לגקצ'ה. שאלה כן.
למה דבורלה? הבעיה שלי... זה עם הערבוב תחומים של הדוגמאות. הדוגמה של העת זה דוגמה של עצם, והיד זה עצם. הדוגמה של כעס וטראג'דיה זה תחושה. לתחושה אני מבינה, הכעס לא קיים מצד עצמו, אבל למה עצם לא קיים מצד עצמו? זה דבר מופשט וזה דבר פיזי.
כן, אז זה נכון שעצמים הם ריקים, נכון שתחושות הם ריקות, נכון שמצבים הם ריקים, נכון שתהליכים הם ריקים, נכון שהקרמה היא ריקה ונכון שהריקות היא ריקה. יותר קל אולי להבין את הריקות של העת. קצת יותר קל. אבל אתם לא באתם לפה לבלות את הוויקנד כדי לדבר על עתים. אז אני מנסה להביא רלוונטיות לחיים שלך, כי בגלל זה אנחנו כאן. אילו ידענו כבר את הדברים האלה, אם הם היו ברורים כשמש, לא היה יותר סבל בחיים שלנו. אנשים שכבר... קלטו את זה לגמרי וגם יישמו את זה לגמרי, הם כבר לא כאן. או אם הם כאן הם בתחפושת, נגיד כך. זה יכול להיות. אבל זה המטרה שלנו. תצטרכו ללכת הביתה ולהתמודד עם הרעיונות האלה. הם כל כך שונים ממה שאנחנו רגילים, אבל הם כל כך פוטנציאליים להוציא אותנו מסבל.
לפרחים הדוליה חינאות סקילים יבשות האהבה נחמה ולבנה היא הדוליה ופינים של כל חסד ומלאסה ולידי ירחנה ותחת ישנה וגם שבנעתי אהבה אליבי ירחינה ולחתי שנה וגם שלד מהתארה, המיכן עוברך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו תאהב.
יגולו רק מהמנדה יקבי יתן.
זכות הפייחתי זוהר רוחה, ישלימו נא כל חי לביה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגופים מסתרבים, אשר משני אלו הם נובים. ובכך לא יזכו בגופים מסתרבים, אשר משני אלו הם נובים.